אם כן, קוף פי א', סעיף א', אומר פה השולחן ערוך, מים אחרונים חובה. תדרגו בבקשה לסעיף האחרון כאן, סעיף י', אומר פה השולחן ערוך, יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים. אז בעצם ישנן שתי אפשרויות בשולחן ערוך, כאשר לשון השולחן ערוך מורה שהאפשרות העיקרית היא שמים אחרונים חובה, ויש כאלה שלא נוהגים ליטול מים אחרונים. בואו נראה את מקור הדין הזה. מים אחרונים חובה, שואלים יהודי, למה צריך ליטול מים אחרונים? אני חושב שכל יהודי שטיפה למד יגיד, בגלל מלח סדומית. וזה לא נכון. מה כמה זה לא נכון? זה רק טעם שני ואולי שלישי ואולי רביעי. בואו נראה את הטעמים של מים אחרונים. תראו את המשנה ברורה. יש לנו בעצם שתי סוגיות בנושא מים אחרונים. יש סוגיה אחת מאוד מעניינת במסכת עירובין, דף י"ז. שם הגמרא אומרת שיש דברים שפטרו אותם במחנה, כלומר חיילים, יש דברים שפטרו את ההולכים לצבא. ארבעה דברים פטרו במחנה, חכמים לא חייבו, ואחד מהם זה מנטילת ידיים. זה המשנה אומרת. הגמרא אומרת על זה שמה שפטרו חיילים שהולכים במלחמה לא צריכים את הידיים, אוכלים לחם בלי נטילת ידיים, פטרו אותם.
בסקיות פסיקות.
כן, הם לא צריכים אבל לחפש מים. אבל אומרת הגמרא שם, כל זה רק במים ראשונים. אבל מים אחרונים גם במחנה חייבים, משום שמים אחרונים זה עניין של סכנה. כי מלח סדומית מסמא את העיניים, לכן גם במלחמה צריכים ליטול מים אחרונים. זו הגמרא שם. אבל אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת משהו אחר. הגמרא במסכת ברכות בדף, אני חושב, נון א', סוף פרק שמיני של מסכת ברכות, אומרת שם הגמרא, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. אז זה לא כל כך מתאים הטעם של מלך סדומית. מלך סדומית זה עניין של סכנת, זה לא שייך לפסוק והייתם קדושים. אז יש בעצם סתירת סוגיות. מצד אחד כתוב שהמקור של מים אחרונים זה מ-והייתם קדושים, מצד שני כתוב שהמים אחרונים זה מלך סדומית. בעצם הביאור, מה שיגיד פה המשנה ברורה, והמקור הוא מהטור ומהראשונים, שישנם שני טעמים למים אחרונים. בואו נראה את המשנה ברורה. מים אחרונים, הטעם
בסעיף א',
סעיף קטן א', כן, הטעם, משום שהידיים מזוהמות הן מן האכילה ופסולות לברכה. וסמכו חז"ל הקרא דויתקדישתם והייתם קדושים. והתקדישתם אלו מים ראשונים שיקדשו ידיהם קודם האכילה לטהרה מטומאה, כמו שנדבר לסימן קנ"ח, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. אתם שמים לב איך הוא לומד את זה? והייתם קדושים, הכוונה אל תזהמו, אל תשאירו את ידיכם מזוהמות, כי אדם לא יכול לברך בידיים מלוכלכות. אי אפשר לברך ברכה כשידיים...
אבל איך הגיעו מהפסוק שמדבר פה דווקא בנטילה ולא בטבילה נניח?
לא, המשנה ברורה, אם אתם שמים לב, הוא מדייק, הוא אומר, היה ברור הטעם. הטעם היה בגלל שאדם שאכל, כבר אנחנו נדבר על זה, ככל שבזמנים זה לא כל כך קורה, אבל לומר, בזמן שאנשים היו אוכלים עם הידיים, אז אדם שאוכל עם הידיים, הידיים שלו לא נקיות. אי אפשר לברך עם ידיים לא נקיות. אחר כך הסמיכו לזה חמים את הפסוק, והייתם קדושים. הכוונה, תברכו בקדושה, הכנה בנקיות. יש לזה חשיבות הדבר הזה, כי השאלה היא, למה לא מברכים על מים אחרונים? מה אתם פוסקים? למה לא מברכים על מים אחרונים? אז יש לנו כלל שלא מברכים על שלילה, אלא רק על חיוב. בעצם מים ראשונים, אפילו אדם שיודע שהידיים שלו נקיות, צריך ליטול ידיים, כי זה באמת יותר, כדי לא לפסול את הטומאה, זה משהו חיובי, זה עניין של ניקיון. אבל מים אחרונים, ככה, אם אנחנו אומרים שעתיים זה מפני מלח סדומית, אז זה שלילה. אין בזה חיוב, זה שלילה. ואם אתה מפני ויתם קדושים, אז זה מה שמסביר, זה גם שלילה. כלומר, זה רק לנקות את הידיים.
זה חנה לברכה, זה לא עיקר ברכה.
לא, זה לא הנקודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נשאלה השאלה, אדם שבודק חמץ מברך אשר קידשנו בתורה ציוונו על ביעור חמץ, אבל אדם שבודק תולעים לא מברך אשר קידשנו בתורה ציוונו על בדיקת תולעים.
על מי זה לבדוק את התולעים?
כן,
לאכול. אבל לבדיקה זה לבדוק.
אז זה נקרא שלילה. זאת אומרת, הבדיקה... יפה. מה שאתה אומר זה כתוב בשדה חמד. אדם שמציל את עצמו מהעבירה, לא מברך על זה. ברכה זה על חיוב. אדם שעושה מצווה מברך. ואדם שרק מציל את עצמו מלעבור עבירה, לא מברך. ולאור זאת יש לשאול בנטילת ידיים. רק סליחה, בבדיקת חמץ איזה מצווה יש?
זה מצווה.
זה מצווה.
מה?
ביעור חמץ.
ביעור חמץ זה רק להציל את עצמך מלאו של בא לי רע ובא לי מצא, לא? מזה תשביטו. תשביטו. אבל יש מחלוקת האם תשביטו זה לפני פסח או בתוך פסח. אם תשביטו זה רק בתוך פסח, עכשיו שאתה בודק, אז על זה, נכון, אומר הראש במסר פסחים בהתחלה, נדמה לי סימן ה', שמדרבנן יש מצווה. בעצם השאלה, האם מברכים על ביעור חמץ על המצווה דאורייתא, כשאתה מקיים עכשיו, אם אתה אומר שיש מצוות ביעור חמץ עכשיו, או שאת הביעור חמץ קיים מחר, אתה לא מברך על זה, אתה מברך על מצוות רבנן, נבדוק את החמץ. מחלוק את הראש והרן בפסחים ככה אומרים. אבל בבדיקת תולעים יש רק לאו. אז לא מברכים בדיקת תולעים. בדיקת תולעים, בדיקת הריאה, מי שבודק את הריאה בעופות ובבהמות, לא מברכים על זה, אתה מציל את עצמך מלאו.
שיטה
מעניינת,
יש ספר.
מה?
יש ספר על מחיות הטמאות והטהורות. אז הוא דקדק ברמב"ם שיש מצווה להכיר בין חיה טהורה לטמאה.
סימנים, כן.
זה מצוות עשה. מצוות עשה להכיר בין אלה.
כן.
זה יכול להיות שזה מי שזה. אז הוא... מי שרואה את התלת, הוא קיים מצוות עשה. לפי הספר הזה, הם רוצים פשוט למכור את הספר.
כן, אבל לא יודע אם מברכים על זה. זה עוד עניין. יש דבר מעניין, למשל לגבי מצוות מעקה, בשולחן ערוך כתוב, הרמב״ם כותב, ועוד, נפסק בשולחן ערוך בלי חולק, שמי שבונה מעקה צריך לברך.
ערבים?
מה? או יש לנו בעיה, מי בונה לנו מעקה היום? זו בעיה, זו בעיה. ואנחנו למעשה, אנחנו מקבלים...
אין בעיה, זה תעשה.
עשה לך מעקה. יפה. לכאורה פשוט שמברך. לצערנו הרב אנחנו לא ברכנו, כי אם אתה מקבל בית מוגמה. רק שנייה, רגע, סבלנות. רק רגע. רגע, עמיקם, שנייה. כבר אני מגיע, שנייה. אבל יש אחד הראשונים, תשבץ קטן שמו. לא, יש תשבץ רבנו שמעון בר צמח, דורן. אז לא הוא. יש עוד אחד. הרשבץ היה מספרד, אלג'יריה, אבל תשבץ קטן שמו רבנו שמשון בר צדוק, זה אחד אחר, הוא תלמיד של הראש, והוא כותב שלא מברכים על מעקה. למה? למרות שזה מצוות עשה, אבל המטרה של המצווה היא ולא תיתן דמים בביתך, זאת אומרת המטרה של המצווה היא שלילית, ככה הוא אומר. זה מחדש, זה חידוש. שילוח הקן, שילוח הקן, זו שאלה יפה. שילוח הקן, דבר שלא נזכר בקדמונים, האם מברכים או לא. היום יש מציאות של שילוח הקן. אז הדבר לא נזכר כל כך בקדמונים, האם מברכים על זה או לא. וגם פה, חוות יאיר, בשו"ת חוות יאיר, הוא כותב שלא מברכים על שילוח הקן, כי בעצם יכול להיות שהמטרה של שילוח הקן היא לא תיקח חיים על על הבנים. כלומר, הנקודה העיקרית היא, יש בזה ספק בדבר הזה, יש ספק. כלומר, הספק כזה, האם אדם שרואה קן ולא רוצה לאכול את האפרוחים או את הביצים, האם הוא חייב לשלח? יש בזה ספק בדבר, וזה תלוי בזה. אם אתה אומר שאתה חייב לשלח בכל מקרה, אז זה לא קשור בכלל לשאלה של השלילה של האם והבנים. אבל אם
אם את שילוח כן זה חוק, זה אין לנו
מה
ברור לזה.
לא, אז זה לא בטוח, כי בספר החינוך ועוד הם כתבו ששילוח כן זה מאוד פשוט. יהודי רוצה לאכול, אל תאכל את האמא ואת הבנים, את האמא תשלח ותאכל את הבנים. אבל לפי בזוהר כתוב אחרת. בזוהר כתוב שכל אדם שהוא האמא ובנים צריך להפריד בין האמא לבין הבנים. אז זה מצווה שיש בה, היא נראית אכזרית, מצוות שילוח הכן. זה לא נעים, המצוות היא לא נעים. אז עכשיו בזה תלוי האם מברכים או לא מברכים בספק הזה, וכיוון שזה ספק, יש בזה מחלוקת, אז למעשה לא מברכים. אבל יש אנשים שהם חכמי הקבלה בדורנו, אז שנוהגים כל מנהגים על פי הקבלה, אני יודע שהם מברכים על, על, על שילוח הכן, כי רואים את זה בתור דבר סודי. או, ועכשיו נחזור לשאלה שלנו, למה מברכים על נטילת ידיים שלפני מים ראשונים, ולא מברכים על מים אחרונים? קודם כל, למה מברכים על מים ראשונים? זה ברור, כי מים ראשונים, גם אדם, מים ראשונים זה הכנה לסעודה. זאת אומרת, זה לא מתחיל מזה שהיד מלוכלכת.
זה גם
תקנה
שעשה שלמה.
סליחה?
היה
צריכה
להיות נקייה קודם, אני
חושב. כן, כן. זה יותר תוספת מעלה.
הרי זה תקנה של שלמה המלך.
נכון.
אז אני חושב אולי מים אחרונים זה מין מנהג. זה לא הלכה, כי זה לא מושרש בכל קהילות ישראל.
עמיקם, זה אם אתה, אם אתה, אם אתה עכשיו מדבר איתי, לא כי אתה לומד סימן קפ"א, בסדר, אבל אתה לומד קפ"א, תסתכל מה כתוב פה, מים אחרונים, חובה. בסעיף י' כתוב, יש נוהגים, סבלנות, מים אחרונים חובה. עמיקם, אני מצפה ממך שתשיל מעליך את הדעות הקדומות.
אז
אני, יש לך הזדמנות פה ללמוד לא את השורה האחרונה, ללמוד מה, למרות שאנחנו לומדים רק שונות ומשנה בורה. אבל אני חוזר עוד פעם, יש משנה בעירובין דף י' ז', שם המשנה אומרת ארבעה דברים פטרו במחנה. זאת אומרת, המחנה שהולך לצבא, פטרו אותו מארבעה דברים. אחד מהם, פטרו אותו מנטילת ידיים. על זה אומרת הגמרא, לא שנו אלא מים ראשונים, אבל מים אחרונים גם במחנה חייב. למה?
סכנה.
כי יש סכנה בגלל מלח סדומי, כך אומרת הגמרא. אם אנחנו אומרים שהטעם של מים אחרונים זה בגלל מלח סדומי שזה סכנה, אז ברור למה לא מברכים.
בלציל.
כי זה בלציל אותך מסכנה. לעומת מים ראשונים, שהמטרה שלהם זה לקדש את הידיים. אבל, הרי המשנה ברורה פה אומר, והמקור קדום, שיש עוד פסוק. והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. אבל פה מסביר המשנה ברורה שגם כשאנחנו אומרים והייתם קדושים אלו מים אחרונים, אין הכוונה שצריך לקדש את הידיים לפני הברכה, אלא הכוונה היא שאם הידיים מלוכלכות, בעצם אם הידיים שלך נקיות לא צריך יותר. אבל אם הידיים שלך מלוכלכות, אז צריך להסיר את הזוהמה, ולפי זה זה גם עניין של שלילה. לא, זה לא כמו מים ראשונים. מים ראשונים, גם כשהידיים שלך נקיות צריך להתכונן לקראת האכילה או הברכה, או לא לפסול את התרומה עוד. אבל מים אחרונים זה עניין של נקיות, ולכן לפי שני הטעמים לא צריך לברך. ועכשיו כשאנחנו נבוא לדון האם זה נוהג בזמננו, צריכים לדון מצד שני הטעמים, גם מצד הזוהמה וגם מצד המסמא את, את הידיים. בוא נלך על זה, נלמד את העניין הזה לאט לאט.
זה שזה לא מנהג זה
מים אחרונים חובה. אבל, עוד פעם, בסעיף י' אתה לא איתם, תסתכל שם בסעיף י' בסעיף הראשון וקפ"א השכן הוא אומר מים אחרונים חובה, אבל בסעיף י' הוא כותב יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים. אז אתה רואה שישנן שתי דעות בהלכה. נראה שדעת השכן הוא שהדעה העיקרית היא שמים אחרונים חובה, כי הוא כותב יש שאין נוהגים, אבל אנחנו צריכים לבחון את שתי הדעות ולהבין את שתי הדעות. בואו נחזור עכשיו עוד פעם לסעיף קטן א', מים אחרונים הטעם משום שהידיים מזוהמות הן מן האכילה ופסולות לברכה. סמכו חז"ל, אתה רואה זה אסמכת, סמכו חז"ל, סמכו זה לא לסמוך, אסמכת, סמכו חז"ל הקרא והתקדישתם והייתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים שיקדשו ידיהם קודם לכן טהרה מטומאה, והייתם קדושים אלו מים אחרונים שינקו אותם מן הזוהמה. טוב, אבל לפי זה אתה יכול להגיד שאם אתה אוכל עם מזלג, אולי הטעם הזה לא קיים. באמת היום, זאת אומרת, אני אומר ככה, מי שבאמת הידיים שלו נקיות, כלומר הוא נגע בשניצל בידיים ויש לו קצת שמן על הידיים, ודאי שהוא חייב ליטול מים אחרונים, על זה אף אחד לא חולה. אבל מה קורה אם אדם אכל והוא יצא לשמור את ידיו נקיות עד סוף הברכה, כי יש לנו את החפץ המשוכלל שנקרא מזלג. אז האם האדם הזה חייב מים אחרונים? פה ישנה שאלה גדולה מאוד לגבי תקנות חכמים. האם, מתי אנחנו אומרים לא פלוג רבנן? זאת אומרת, אנחנו רגילים לכלל לא פלוג רבנן, אבל לא בטוח שפה הכלל הזה יהיה נכון. מדוע? כיוון שהתקנה של מים אחרונים, אמרנו שהיא לא חיובית אלא היא שלילית. דיינו, זה לא נכון להגיד שיש תקנה איתו למים אחרונים, אני צריך שעדיין יהיו נקיות לברכה. אם עדיין בכל מקרה נקיות, אז אולי לא צריך איתו לדיין. זה בעצם הטעם של יש אומרים. עוד מעט נראה פה את השורה האחרונה.
אני יודע של אגרה.
אגרה
שאומר שכל תקנה של חז"ל יש לה
טעם הנגדפת, אז למה נסתר? כבר נגיע לזה, כי הגר"א בסימן שלנו התייחס לעניין הזה. פה אומר המשנה ברורה, ואפילו למי שאינו מברך בעצמו אלא שומע לצאת מפי מברך. כלומר, מה קורה עם אחד שהוא לא מברך ברכה, כל מה שומע זה רק אמן? הרי היו מצבים כאלה, עד היום ישנן קהילות שנוהגות, נכון? מה, הרב מאזין לכך נוהג? כן?
נה.
ישנן קהילות שנוהגים שרק אחד מברך, ואחרים, ככה הוא נוהג? כן. ואחרים יושבים להם בנחת ועונים אמן. כן. אני יודע מנהג טוניסיה.
אני יודע,
אני
פשוט...
אז אני יודע שבטוניסיה כך נהגו, הרב מאזין לכך נוהג? כן. שרק אחד מברך?
כן, בקט כן.
אז עכשיו פה לפי הטעם הזה של ידיים מזוהמות, רק זה שמברך הוא יצטרך ליטול ידיים, כי אחרים הם רק עונים אמן, הוא לא מזכיר שם השם. אז כשאתה אומר ברוך אתה השם, הידיים שלך צריכות נקיות, אבל כשאתה רק אומר אמן, אז לא. עוד פעם אני חוזר משנה ברורה, ואפילו למי שאינו מברך בעצמו אלא שומע עצמם פי המברך, ויותר מזה, אפילו כשאין ידיים מזוהמות כלל מן האכילה. אתם שומעים? זאת אומרת, פשיטה לו, שאם הידיים שלך נקיות, אתה יכול גם לברך. גם כן חייבו חז"ל בנטילת מים אחרונים, והוא מפני חשש מלח סדומית. אז ישנם שני טעמים. ובכל סעודה לא ימצא מלח. יש לחוש המעורב בהן מעט ממלח סדומית, שמסמא העיניים למי שנוגע בהם ואחר כך יגע ביניו. ואף עכשיו שאין מצוי מלח סדומית ביניו, יש לחוש למלח אחר שטיבה כמותה, ועיין בסעיף. בואו נסכם את ההלכה כמו שמסביר המשנה ברורה את השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר מים אחרונים חובה. על זה בעצם שואל המשנה ברורה, אפשר להגיד שתי שאלות. שאלה ראשונה, אתה אומר מים אחרונים חובה, למה אתה אומר שזה חובה? צריך להיות חובה למי שידיו מלוכלכות. לא, ישנו עוד טעם אחד, והטעם הנוסף הוא מלח סדומית, וכל אדם יש לו מלח, כל אחד יש לו מלח סדומית. אבל מה זה מלח סדומית? אתם ראיתם איך המשנה ברורה מסביר את המלח סדומית? כך מסבירים התוספות. מלח סדומית, במלח רגיל הוא לא מלח סדומית, אבל יש אחוז מסוים מהמלח שהוא מלח סדומית, ואתה שם, אתה נוגע במלח, שם בעין, אז זה מסמא את, את העיניים. אבל אין לנו מלח סדומית, אנחנו, מלח סדומית זה מסדום. אבל יש מלחים שהם לא טובים לעיניים, ולכן יש חשש.
מלח יכול להיות כל דבר שהוא
אבל אין מלח סדומית. אתה באירופה, איפה הגיע מלח מסדום? אבל מלח אחר, גם מלח נירנברג, לא יודע למה זה נירנברג, אז באמת שם היה הרבה מלח, אז גם מלח כזה, יכול להיות שהוא מסמא את העיניים. כי זו אי אפשר לדעת, יש טיבוש. כשאמרו שמלח סדומית מסמא את העיניים, זה לא בגלל שהמלח מסדום, אלא במלח יש בעיה של בריאות. אתה מצא מלח בעין, יש מלחים שהם מזיקים. זה בעצם אתה, אם אתם שמים לב, לפי זה יוצא שאדם שאוכל בלי מלח לא יצטרך איתו לידיים. נכון או לא?
ואדם שאוכל עם גם,
שוב,
עם מזלג
וכפית ונודע מה, ולא נוגע במלח, לפי השכנור לא צריך איתו לידיים, גם לפי הטעם הראשון. נכון? כי הסיבה... גם לפי ה... לא, עוד פעם. הוא מסמיך על פסוק, אבל הפסוק הוא לא המקור. הפסוק זה רק הסמכת. יש שתי סיבות ליטול ידיים. או בגלל שידיים מלוכלכות, ואי אפשר לומר שם השם ביד מלוכלכת, או בגלל מלח זומית זניה של סכנה. אבל אם אתה יודע, אם אתה אוכל עם מזג ודאי נקיות, ואם בסעודה שלך אין מלח, כלומר, יכול להיות שיש מלח באוכל, אבל אתה מקפיד לאכול עם המזלג ולא נגעת למלח, לפי זה אתה תהיה פטור. אם לא עשתה את הפעולה של, של המלח ככה. בזמן השולחן אורך זה לא היה שכיח, אדם אוכל עם מלח. אין דבר כזה שדם אין לו מלח, כי הרי הלחם זה קמח ומים. אתה לא יכול לאכול את הלחם בלי מלח. לא יכול לאכול שום דבר בלי מלח.
יכול להיות שגם בזמן המשנה ברורה עדיין היה מלחים שעם עם טיפה שלגן ודברים כאלה גם, והיום כבר אין שום דבר.
גם זה נכון מה שאומר רב ידידיה, שזה בדוק ומנוסה שהמלח שלנו, מה שנקרא מלח ים, אין בו כלום. לכן יש
איפה נושא גם שמי שילך לים המלח, זה
לא טוב. אבל אף היום מוספים למלח, מלח הזה שהוא לא נדבק אחד לשני, יש לו תוספות שלא יודעים להכניס.
כן, אבל ברור שאם תלך לקח את המלח של ים המלח, זה לא הכי טוב בעיניי.
כן, המלח של המלח, אבל היום בארץ אין מלח זדומית. אבל פה מגיע הגרא, ולדעתי פה הוא אומר טעם אחר. הגרא אומר שהייתה תקנה כזאת. נכון שהטעמים בטלו, אבל התקנה היא מקום העומדת. תקנו מים אחרונים חובה, וזהו. ככה גם מפרש את השולחן ערוך, לא כמו המשנה ברורה. מים אחרונים חובה, למה? ככה. זאת אומרת, לא, הלמה הוא ידוע, אבל גם אם אין את הלמה, יהיה ככה. וזה דבר שאנחנו עושים אותו בהרבה הרבה מצבים. המצב הכי מפורסם זה יום טוב שני של גלויות. נכון? זהו המצב המפורסם ביותר, יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ. אין בו טעם בזמן הזה, נכון? כי בזמן הזה, מה? לפי הפשט, אין בו שום טעם, נכון. כי התאריכים, אנחנו לא מקדשים את החודש על פי הראייה היום, אלא מראש קובעים את החודשים. מראש ברור מתי יהיה יום טוב. אז למה יום טוב שני שגליות? כי פעם תקנו, בזמן שהיה בית המקדש תקנו, נשאר. זה יפה. וגם אנחנו בראש השנה, יום טוב שני של ראש השנה, אותו דבר. גם יושבי ארץ ישראל. כלומר, וכמו שאומר רב דידה, גם בזה, זה על פי הפשט, על פי הסוד, יש ודאי דברים פה, אבל בוא נאמר את הרובד של הפשט. אני בא להסביר דעת הגרא אצלנו. יש הבדל בין הטעם לבין התקנה. חכמים, תקנו, תקנו! אפילו שבטל הטעם, התקנה נשארת. זו אחת השאלות הקשות והמסובכות לדעת, בתקנות חכמים, מתי התקנה תלויה בטעם, מתי התקנה איננה תלויה בטעם, ואומרים, לא פלוג. רבנן, בדרך כלל אנחנו יודעים שתקנות חמין הן מוחלטות. הכלל הוא שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, כי כל בית תקנה שבית דין מתקנים, מתקנים! זה לא תקנה זמנית. אלא אם כן תקנו מראש לפי הטעם לזמן מסוים, ויש לנו תקנות כאלה שתקנו אותם מראש לפי הטעם. זו דעת הגרא.
יש טעם להיום שיש גלויות בקו התפר הזה, יפן או אינדונזיה?
לא,
זה... יש שם ספק איזה יום זה.
אבל זה לא קשור לקידוש החודש. זה סתם קשור לשאלה מהי נקודת ההתחלה של הזמן ומהי נקודת הסיום. זה מחלוקת הפוסקים. זה לא... במציאות זה שום מחלוקת. כל פוסק יגיד לך או שאתה יום לפני או שאתה יום אחרי. אין פה שום... אבל בזוהר, בפרשת תרומה ובעוד כמה מקומות, כתוב טעם נוסף. ו...
למה?
למים אחרונים חובה. וזה בעצם מה שאומר הגרא בדרך כלל, לא פה. מה שאומר הגרא בדרך כלל, שכל הטעמים של חמים, כל הגזירות של חמים יש להם טעם פנימי וטעם פשטי. ופה יש טעם פנימי בזוהר, טעם מפחיד ביותר, שבעצם מים אחרונים זה כמו שעיר המשתלח. השעיר המשתלח, אנחנו שולחים את השעיר לעזאזל, כלומר כדי נאמר להפריד את הרע מן הטוב. יש רע בעולם, אנחנו מפרידים אותו. מים אחרונים חובה, וזה בגלל שיש צד של שלילה שנדבק בנו באכילה, באופן טבעי, אפילו עם אדם. הנה, אני רואה שזה קשור לפרשת בראשית, כן? הכל מתחיל מהאוכל.
נחש.
איך, כן, איך היהודים אוכלים. אז באכילה יש צד של טומאה, ומים אחרונים זה לתת לרע את חלקו. וכתוב באחד בספר שנקרא ילקוט ראובני, ילקוט ראובני זה מקובל מלפני 500 שנה בערך, שכל הפורענויות שבאו על איוב זה בגלל שהוא לא נטל מים אחרונים. זאת אומרת מים, הוא לא ביצר, הוא ביצר את השלילה בחלקו ולא נתן לרע את חלקו, כלומר שילח אותו מעליו באיזו מידה. דיינו בדבר הזה, כי אנחנו, זה פה ממש עניין סודי, ולכן על פי הסוד מאוד חשוב להקפיד במים אחרונים. אם כן, ראינו, אם תרצו, ארבעה טעמים, שנייה, אני אקח סיכום, ארבעה טעמים למים אחרונים. טעם ראשון, בגלל שהידיים מלוכלכות, הטעם הזה שריר וקיים. כל אדם שהידיים שלו מלוכלכות חייב ליטול מים אחרונים. צריך לדעת את הדבר הזה. כלומר, אם אתה מאכיל את הבן שלך הקטן וחותך לו חתיכה מהשניצל ומכניס לו בפה, אתה חייב ליטול מים אחרונים. אתה לא יכול להסתפק בזה שאתה מקנח את היד במפה. זו ידיעה חשובה, זו גמרא מפורשת. היום בדרך כלל הטעם הזה לא, בדרך כלל הטעם הזה לא שייך, כיוון שאוכלים במזלג, הידיים נקיים. טעם שני זה הנושא של מלח סדומית. מלח סדומית אינו מצוי בינינו. יש מחלוקת האם במלח שלנו יש לחוש למלח דומה למלח סדומית. השולחן ערוך מחמיר, ולכן לפי השולחן ערוך מים חונים חובה. אבל אם אדם יודע שהוא בכלל לא משתמש במלח באכילתו, כיוון שהוא אוכל עם מזלג, לפי זה יהיה פתור. טעם שלישי, טעם הגרא, שאומר גזרו, נכון שגזרו לפי שני הטעים הללו, אבל גזרו. טעם רביעי, טעם הזוהר, וזה כתוב בזוהר. כשאני אומר זוהר, זה לא כתוב בארי, ארי זה משהו מאוחר, כתוב בזוהר שיש פה משהו סודי. דבר שייך לטומאה, ויש בזה מחלוקות, כי לכן לפי הזוהר צריך להיזהר לא ליטול הרבה. כלומר, מה שאומרים, יש מחלוקת בדבר הזה, האם שרב חיסדא אמר אנא משאי מלוך אופני מאיה ויאבו לי מלוך אופנה טיבותא, כלומר שאני נוטל בשפע מים, האם זה נכון גם על מים אחרונים? לפי הטעם של הזוהר לא, כמה שפחות מים אחרונים, כמה שפחות. ראיתם אצל, יש יהודים ככה כמה ש, ממש מעט לפי הטעם של הזוהר. אם כן, ארבעה טעמים למים אחרונים. רק רגע, עכשיו נעבור לסעיף י' שנייה. אז עכשיו נראה את סעיף י'. בסעיף י' אומר פה השולחן ערוך יש שנוהגים ליטול מים אחרונים. אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן כף ב', מפני שאין מלח סדומית מצויה בינינו, ומשום ידיים מזוהמות אין חוששים. הואיל ועכשיו אין מקפידים לרוחצה מלכלוך המאכל, אין זה קרוי זוהמה לנו. זה טעם חדש המשנה ברורה אומר. בזמנו של המשנה ברורה לא היו להם ברזים, אז הם היו, לא, זה לא מפריע להם, אחרי זה היו הולכים לרחוב, נשארים ידיים מלוכלכות. טוב, זה כבר בזמננו לא קיים הדבר הזה, אנחנו עובדה עם מקפידים. דעת הגרא בבאורות צריך ליטול גם העידנה, לטעם מלח סדומית ידיים זוהמות גם אתה שייך. לכן כתב מגן אברהם יש שם מקובלים לכל אדם מזהר מים אחרונים, וכן יחמיר אמר שם ים שלמה, לכן כתב ברכי יוסף אין שם שהחמיר הרבה בזה. סוף דבר בעניין הזה, ישנה, כמו שאתם רואים, ישנה מחלוקת. מי שקורא את ההלכה הפשטות היא שצריך להחמיר בדבר הזה. עם כל זה אנחנו יודעים שרבים רבים 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 הקלו במים אחרונים ולא נטלו, יודעים את הדבר הזה. הנפקמין היא לגבי נשים. יש דיון האם נשים חייבות ליטול מים אחרונים. הרב עובדיה יוסף אומר שכן, שחייבות. אבל רבנים רבים, וביניהם נציין שניים, אבל הרבה מהגדולים, ביניהם נציין שניים. אחד, הרב ווזנר, יבדל לחיים ארוכים, והרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה, לא יודע אם הכרתם את הרב משה מלכה, יש לו שוט מקווה המים, שישה חלקים, לא הכרתם. הרב משה מלכה פתח תקווה, כן. הכרת אותו? היה גאון נפלא, צדיק וחסיד וענב, משהו מיוחד במינו, הרב משה מלכה, וחיבר שוט, אני הייתי מאוד 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 קרוב אליו. בחתונה שלי, בבר מצווה שלי, והייתי מאוד קרוב. היה משהו מיוחד, איש, הוא היה הסגן של הרב משש בבית דין במרוקו. פה בארץ הרב שפתח תקווה, הוא היה הסגן שלו. היה מעשה בחתונה שלי, הרב משש אחר לחתונה. כי הייתה לו חתונה של בדודה, והוא רצה להתעכב, אצלנו רצה להישאר, והוא נשאר יציאה צוף החתונה. אז הוא הודיע, הוא אמר, התקשר אליי, אמר לי, ירקדו הנערים, לפני החופה ירקדו הנערים, ואני כבר מגיע. כבר מגיע השמונה, לא מגיע. אז היה הרב מלכה, אבא שלי אמר לו, אתה עורך את החופה. התחלנו לכתוב את הכתובה. 8:30 אנחנו עומדים מתחת לחופה. הרב מלכה מחזיק את המיקרופון, הרב משאש מגיע ככה, בהזמנה. פתאום הוא נמצא. אז הרב מלכה שואל את אבא שלי, מי עורך את החופה? אבא שלי אומר לו, אתה. אז הוא העביר את המיקרופון לרב משאש. הרב מלכה, כי אמרו לו שזהו, אז הוא העביר לרב משאש את המיקרופון. אחרי זה אמר לו, איך אני ארוך? אני הייתי הסגן שלו בבית הדין במרוקו, אני ארוך את החופה. למרות שהיה מבוגר ממנו בזה 5 שנים. אני הייתי הסגן שלו. היה נפלא לראות את הדבר הזה. אני זוכר כשהרב מלכה נפטר, ביום שהוא נפטר הייתי הבית של הרב משאש. הוא לא יכל לדבר. הוא קבע איתי בקשה, הוא לא היה מסוגל להוציא מילה מהפה. אני זוכר את זה. לא היה מסוגל לדבר. אז הרב משה מלכה, יהודי מיוחד במינו. אז אני רציתי להגיד לך, ההבדל בין הרב משאש לרב מלכה היה כזה. הרב משאש היה לו את המטה הזה מכסף. זאת אומרת, וכל ההנהגה שלו הייתה של מלך. כמו שאמר לי הרב אברהם שפירה, זה צהל, אמר לי שהרב משאש זה הרב הכי אצילי בדורנו. כך הוא אמר לי. וכשהיית מנשקת לו את היד, זה היה טבעי. הרב מלכה מעולם לא נתן שנשקו לו את היד. מעולם, אני משתדל ללכת בדרכו. מעולם לא נתן, אני זוכר את זה, לא אפשר, הוא היה הולך עם היד בתוך הכיס. יד שמאל מושטת קדימה ויד ימין מוחבט מאחורה. לא הצלחת לנשק לו את היד. היה סתם בכל מיני מצבים, בתוך המעיל שלו וזה. לא הצלחת. זה דומה כשר לפני המלך וזה דומה כעבד לפני המלך. אדם מיוחד במינו. אגב, יש לו ספר דרשות שנקרא נטפי המים, 2 כרכים, וחלק גדול מהדרשות זה דרשות שדרשתי בחג העצמאות. יש לו דרשות יפות על משהו נפלא על יום העצמאות, וגם חלק מזה דרשות שדרשתי בחג העצמאות בבני עקיבא פתח תקווה. ככה כתוב בספר. קיצור, הרב מלכה שהיה איש ממש, חוויה מיוחדת להיות איתו. זה מהרבנים של הכפרים, הכפרים של מרוקו. פשוט איש פשוט, למרות שהיה עמדן גדול וחריף כזה, מיוחד במינו. אז הוא והרב ווזנר, שלא ראו אחד את הדברים של השני, אומרים בדיוק אותו דבר. ניתחו בעצם את העניין של המים האחרונים. בעצם השאלה היא, כשאנחנו רואים מים האחרונים חובה, האם זה בגלל הפשט או בגלל הסוד? כלומר, האם זה בגלל הטעם הפשטי או בגלל הזוהר? אם זה בגלל הזוהר, אז נשים, לא ברור שנשים צריכות ללכת לפי הקבלה, ולכן מסבירים מדוע גם במשפחות שנהגו לטול מים אחרונים, הרב אוזנה מעיד שגם משפחות שהתלמידי חיים הגדולים ביותר, אנשים לא נטלות מים אחרונים, כי בעצם נטילת מים אחרונים זה לפי הקבלה. עכשיו, זה לא בדיוק לפי הקבלה, זה לפי הקבלה שמסבירה את הגמרא, כי הגמרא אומרת מים אחרונים חובה, זה לא חידוש של הקבלה, אלא זה הסבר של הקבלה בגמרא. טוב, לכן יש בזה מחלוקת, האם אנשים חייבות לטול או לא חייבות לטול מים אחרונים. סוף דבר, ישנם 3 מנהגים. יש מנהג שאף אחד לא נוטל מים אחרונים. אני חושב שרוב קהילות האשכנזים נהגו לא לטול מים אחרונים.
אוכלים
מזלג ועסוקים כנראה. כן. אלה שאוכלים, האנשים המתורבתים, כן, אז נהגו לא לטול מים אחרונים. גם יהודי מרוקו נהגו לא לטול מים אחרונים. הרב מאיר זין נוטל מים אחרונים? יודעים, אבל יש כאלה שכן נהגו איתו מאחרונים. עכשיו בתוניסיה אני יודע שהקפידו ליטול מים אחרונים, נכון? הקפידו, היה להם כלי כזה. מה?
זה מלאים לבריטי להגיד לו שצריך ליטול ידיים.
כן, בתוניסיה הקפידו, בטריפולי הקפידו, הבן איש חי כמובן כותב להקפיד. אז יש בזה מחלוקת מה המנהג. גם מי שמקפיד איתו מים אחרונים, יש עוד מחלוקת האם זה רק הגברים או הנשים. אצלנו בבית אני היחידי שנותן מים אחרונים. זאת אומרת, גם הבנים לא נוטלים, כי אבא שלי לא נוטל מים אחרונים, ואנחנו שמרנים. ואני מתגנב למטבח כל פעם. הם יודעים שאני מתגנב למטבח. זאת אומרת, לא מביאים. אני כל ארוחה בסוף מתגנב למטבח, ועושה משהו עם הברז. וכל העניין זה לא להכריח את המשפחה ליטול מים אחרונים, אבל כמובן כל אחד ימשיך במנהגו, ולכולם משל מי לסמיש.
שאלה הרב, האם מים אחרונים הם בתלות של סעודה? או שפר אני אוכל,
שאלה
נפלאה.
שאלה נפלאה.
לחם
עם מלא מלח.
שאלה נפלאה. הוא יושב שאני אוכל בכל יום, בצהריים, אני אוכל בלי לחם.
שאלה נפלאה, הוא שואל שאלה נפלאה. לפי הטעם של הזוהר זה רק בסעודה.
פתאום שזה דווקא הפוך.
לא,
זה פתאום את החלק של ה...
כן, אבל זה אחרי אכילה, ואכילה זה סעודה.
לא, אבל עדיין הוא שואל, סעודה זה...
לא,
ברור, סעודה שלנו זה...
לפי הזוהר ברור שזה אחרי לחם, זה אכילה. אבל, לפי הטעם של מלח סדומית, כל אדם שאכל עם מלח, כל אדם שיש לו קמצוץ של מלח, הוא לא צריך לטול מים ראשונים, אבל הוא צריך לטול מים אחרונים. כי זה מחלוקת, כן? אבל הטעם הראשון שאומר מים אחרונים חובה, הוא אומר שגם היום יש מלח סדומית, דומה למלח סדומית. או אם אתה אוכל, אם אתה אוכל, אתה הולך, דוגמה, אתה הולך להזכרה, מוצאים, פותחים לך שולחן כיד המלך, ברבורים מוסלב ודגים, אומר לך, מזונות. יש לזה פיקפוקים, אבל ככה הספרדים נוהגים, זה בסדר. צריך לדעת שמים אחרונים, מים ראשונים אתה לא צריך ליטול, אבל מים אחרונים כן. אם אכלת עם הידיים, יכול להיות שאתה אכלת סנדוויץ' או משהו כזה, אז הידיים שלך לא נקיות, שיברך על המחיה או בורא נפשות, חייבים ליטול מים אחרונים. זה נכון מה שהמקרא אומר, זה מצוין. הטעמים הפשטיים, הטעמים שמוזכרים בגמרא של מלח סדומית ושל ידיים מלוכלכות, הם בכלל לא קשורים לסעודה של פת, הם קשורים או לסכנה, דיינו לעובדה שדם נוגע במלח, או לכבוד של הברכה, שדם לא עבר את הברכה בידיים שאינן נקיות. יותר מזה, זה לא קשור אפילו לאכילה. זאת אומרת, אם אדם נגע במלח, בוא נגיד שאתה, יש לקחת את הקמצוץ מלח, שמת בצלחת של הבן שלך, שאומר לך, אין מלח, אתה חייב ליטול ידיים אחרי זה. אבל יש מלח סדומית. אתה שם ב... אני ככה, אתה שותר את עצמך, לפני זה הברקת, עכשיו...
אני אומר, אני לא אכלתי כלום, אני רק עוזר לו לאכול להניח.
אבל הסיבות הפשוטות, קיימות, יש לי מלח סדומית, יש סכנה. אבל מה המינימום?
מה הטעם? מה הטעם?
כאילו זה בלי שאני אוכל.
עוד פעם, נכנסת למחלוקת בין סעיף א' לסעיף י', כן? לפי סעיף י' יש שאין נוהגים ליטול כי אין מלח סדומית מצוי בינינו. אבל זה יש, אבל עיקר הדין, מים אחרונים, חובה. למה מים אחרונים חובה? כי גם היום יש חשש למלח סדומית, דומיה, למלח סדומית. עכשיו לקחת קורת של מלח, שמת בצלחת של מישהו, אישה שממליכה את הבשר, אין היום נשים כאלה, ואישה שממליכה את הבשר, חייבת ליטול ידיים אחרי זה. כי יש את העניין של מלח סדומית. וכולי וכולי וכולי.
אולי יש אבל כן ממש גם עוד נפקה. האם לך שאדם מברך כל הברכות בידיים שלו מלוכלכות? כל הברכות, יש מלא ברכות שאדם מברך.
לא עשו.
זה מאוד מצוי שאדם עושה כנפיים.
המשנה ברורה בסעיף י' הרי אומר שיש אומרים שבגלל שאנחנו היום לא מקפידים לברך בידיים נקיות, אז אפשר. אבל לדעתי זה כבר בתי מן העולם. זאת אומרת, היום, תראה, באופן טבעי, אדם שהידיים שלו מלוכלכות, שוטף את הידיים. רק הוא יעשה את זה, לצערנו הרב, אחרי הברכה. נכון? זאת אומרת, סתם אני רואה את זה, בצבא אפשר לראות את הדברים האלה בצורה בהירה, כי יש חדר אוכל, והברז נמצא בחוץ. אז גם, תדעו לכם, האנשים המתורבתים, גם אנשים לא דתיים, שוטפים ידיים לפני הכניסה לאוכל. רק הדתיים קשה להם יותר עדיין, אבל סתם אדם הדתיים שלו, אדם דתי, אם הוא אוכל בלי לחם, אז הוא אומר, אז אין נטילת ידיים, אז הוא נכנס לאכול.
הוא לא ישתף ידיים.
כן, הוא לא ישתף ידיים, כי פטור מנטילת ידיים, הוא ישאל לך. אבל אתה רואה, אנשים, אתה אנשים שוטפים ידיים?
זה כבר יותר פופולרי, ישתף ידיים.
בגלל הבריאות.
בריאות, כן.
אתמול הייתי בקונסוליה הצרפתית.
למה?
אז...
לקבל דקון?
לא, כי כבר קיבלתי. כבר קיבלתי, תעודת זהות. קרדי דינותיטה. אז נכנסתי, השומר אומר לי, אם אפשר, אדוני, הכל בצרפתית של מנומסת. הצרפתים שאתה... אז הוא מבקש לי, כל אחד מבקש לשטוף הידיים מגדל השפעת. כל מי שנכנס, מחויב בנטילת ידיים, הקונסוליה זה... שלא יעבור לצרפת, מפה הרי זה עובר לצרפת. אז שלא תעבור לצרפת. אבל אתה רואה, גם אנשים שאוכלים, בצבא אני רואה את זה, הוא מסיים לאכול, אחרות שלא נטל מים אחרונים, אבל כשהוא יוצא החוצה, כי יש לו מרב, כשהוא יוצא החוצה, לפני שהוא הולך לעבודתו, הוא שוטף ידיים, כי יש לו קצת לכלוך על היד לפעמים. זה לא בסדר הדבר הזה, צריך שטוף ידיים לפני הברכה. על זה לכולנו אומרים מים אחרונים חובה, וזה לא רק של ברכת המזון, גם בורא נפשות, גם על המחיה. כל מצב שאדם מזכיר את, 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 את שם השם. אני רק צריך להוכיח...
לא, מה הם באים לעזוב את המקום של האכילה?
לא, אין בזה בעיה. בגלל שהכלל הוא, שלמדנו את זה בסימן הקודם, שלצורך מצווה עוברת, לכול העלמה מותר. זה למדנו בסימן הקודם. יפה, שאלה חשובה מאוד. שואל הרב ידידיה, שאלה חשובה מאוד. מה קורה אם אדם יש לו מים אחרונים מחוץ למקום האכילה שלו? הרי הדין הוא שאסור, למדנו בסימן הקודם, שאסור לשנות מקום, אבל לצורך מצווה עוברת מותר, ולכן יהיה מותר ללכת למקום אחר, ליטול...
לבד שמה?
לא, לחזור. אם מותר, או אם הוא, אתה זוכר, אם הוא הולך מברך שמה, זה מותר גם לא לצורך מצווה עוברת. זה מותר לצורך כלשהו, ללכת לברך שם. אבל אם הוא חוזר, אם הוא הולך וחוזר, יש חשש שלא יחזור, רק לצורך מצווה עוברת יתיר הרמה, כמו תפילת מנחה ומשהו כזה. אבל מה עם האחרונים? זה מצווה עוברת, לכן אם מותר לצאת ולחזור, כמו בצבא שהברזיות נמצאות מחוץ לחדר האוכל.
יותר מזה, אתה עולה לעשות מים אחרונים בשביל לברך. לא רק את ה...
לצורך מצווה עוברת.
כן.
אין חשש שישכח.
כן, אדם, לפי זה, אם בלילה אוכל בחדר אוכל, כמו שמצוי קצת, אז הוא גומר, אז הוא צריך ללכת לשים, לפנות את ה... ללכת לשתות ידיים, והכי טוב שיברך שמה?
לא.
לשתות ידיים בחוץ?
לא.
שיברך על המחיה שמה?
לא, חוזר לפה. אין בעיה. תור מצווה עוברת אפשר?
לא, אבל... הכי נוח זה לברך בחוץ.
זה בעיה, זה בעיה לא לברך במקום האכילה. כל מה שהתירו לברך בחוץ זה כשהוא ממשיך לאכול שם, ואז הוא יברך שם. אבל אם הוא ברך שלא במקום אכילתו, זה לא בסדר. צריך לברך במקום אכילתו. טוב, סעיף קטן ב', שאלה, עוד שאלה להלכה, סעיף קטן ב', מה הדין אם אדם יש לו מים, אדם יש לו מים, אבל זה מספיק לו או למים ראשונים או למים אחרונים? מה עדיף שיעשה? יטול מים ראשונים או מים אחרונים?
ראשונים. לפי הסוגיה של המלחמה, עדיף
אחרונים. אתם רואים היום, עמיקה? עמיקה אומר, זה גמרא מפורשת. הוא אומר שזה גמרא מפורשת. מה הגמרא מפורשת? הגמרא אומרת שם ברובין דף י' ז', שכל מה שפטרו במחנה מנטילת ידיים זה מים ראשונים, אבל לא ממים אחרונים, כי מים אחרונים משום סכן. יפה. אבל לפי הטעם שאין מלח סדומית מצוי בינינו, אז זה תהיה תלוי במחלוקת. נכון? זה יהיה תלוי במחלוקת.
כמה מים ישיר, מים אחרונים.
ויש לנו מזגות וכפיות וכו', אז זה יהיה תלוי במחלוקת הזאת.
זה סיפשוד.
בואו נראה את המשנה ברורה.
סכנה כמעט מתבטלת.
הלחות הזה שנשאר בכוס מספיק של מים אחרונים.
טוב, תראו את המשנה ברורה סעיף קטן ב', ואם יש לו מים מצומצמים צריך למעט במים ראשונים כפי שיעור המבואר בסימן קוף סמך ב' סעיף ב' ברתי שר למים אחרונים, ואם אין לו רק כפי שיעור מים ראשונים הם קודמים, ראשונים קודמים מים אחרונים, אפילו אם יש לזה מים אחרונים דהיתנה אין מצוי מלך סדומית בינם, אינם חובה כל כך כמה מים ראשונים. אז אתם רואים שהמשנה בו התחשב בדעה של סעיף י', יש אומרים אם מתחילה אין לו לאכול אלא אם כן יודע שיהיה לו גם כן מים אחרונים. אסור לאכול מכל מקום מן החיוב עליו יותר מים ראשונים דיים בלפניו ארבעה מילים לך, זאת אומרת מה המרחק של המים האחרונים. או מה קורה אם יש רב שהוא נמצא בחתונה ועכשיו צריך ברכת המזון, התאספו כל העם סביבו ואם הוא יקום הוא יקים את כולם, יכול להיות שזה סיבה לפתור אותו עם מים אחרונים. למה?
אם יש מישהו ירוץ עם הכוס דקה
יש לשתות כוס מים,
יש בקבוק סודה, כן, מישהו רץ אחרי הרב דבים
טוב. ואם בתוך שיעור זה לא נמצא מים, אף על פי כן מותר לו לאכול וגם לברך אחר כך ברכת המזון. כל אימת שימצא מים אחר כך, אתה רואה? כל אימת, שים לו בסוף, כל מה שימצא מים אחר כך, הוא אדם שמחשש מלך סדומית. אומר, מה קורה עם אדם? ברך עוד נפקא מינה יפה, אדם ברך ברכת המזון ולא נטל מים אחרונים מאיזושהי סיבה, הוא חייב ליטול גם אחרי זה מים המלך סדומית. ברור? זאת אומרת, זה בעצם הדין של לפי המלך סדומית,
לפי הקבלה,
זה לא קשור לברכה.
לפי הקבלה, אם אתה נשארת עם הרוח רעה עליך, תוציא אותם אחר כך.
לא יודע, אני אומר שזה קשור לאכילה, זה שאלה. טוב, ברוכים תהיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם והמשיח והכתר הפתוח הזלוב ולעזר תורך ובשר שלך תאותינו חלקים אלוהינו על ישראל ומטור שלנו ועשור של תודה קודש מאוד יפה יתה אדוני ברוך אתה אדוני על הארץ ולמחר וכלה.